ביחד עם החומש לראות גם פסקה קטנטנה מהחוברות של שאנחנו נוהגים ללמוד ביום חמישי, ממש פסקה קטנה שמסבירה משהו בתוך העניין, אז לכן אני מחלק את זה לכולם. זה מועבר יחד עם החומשים, אבל טוב, שלום וברכה, ערב טוב. יהיה השיעור של היום מוקדש עילוי לנשמתו של אבי מורי, עכשיו ממש אנחנו באים מהזכרה, היום היה יום הזיכרון החמישי. מלכתחילה רציתי, אבל זה פתאום עלה לי מאוד חזק שם, בהזכרה ככה, אצל הקבר. תוך כדי פרק שאמרנו שם שנוהגים לומר תמיד בבית החיים. רציתי לעסוק בשמחה היום, להיכנס לבית המקדש, להיכנס לתרומת תצווה, אבל לעסוק בשמחה, זה חשוב שמחה. לעסוק בשמחה, מי שנכנס, להיכנס לשמחה, בלי תירוצים. עוד רגע נראה שזה מאוד קשור למקדש ולמשכן ולהדר ולהכל. להיכנס לשמחה, אבל תוך כדי הפרקים, ואני ככה חושב עם עצמי, ואנחנו ממש אחר הצהריים מקודם, יש פרק בתהילים שנוהגים לומר אותו בין הפרקים בבית החיים, נחתם לדוד. נחתם לדוד, שומרני אל כחסיד תיבך. ושם החלק הראשון של הפרק הוא מאוד קשה. קשה לנפש. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. הבלים נפלו לי בנעימים. בנעימים, אבל חבלים. אברך את השם אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. אני קורא רק חלקים. זה הרי דברים קשים מאוד, אף לילות יסרוני חיליותיי. זה תיאור של ייסורים נוראיים, נכון? שיוויתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בא למות, בדרך כלל מבינים את זה, ששיוויתי השם, אני בכל זאת, למרות הכל, שיוויתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בא למות, ואז היה צריך להיות איזשהו פסוק, וממילא אני מאמין, ממילא יש לי כוח, נכון? ממילא אני לא נשבר, אמת? כלומר, המצב הוא שמה לילות יסרוני חיליותיי. השיוויתי השם לנגדי תמיד הוא מה? אמונה, נכון? שיוויתי השם לנגדי תמיד. טוב, כי מימיני בעל אמות יהיה חסד, ואני לא אמות לעולם, נכון? לא אמות. טוב, עכשיו בא הפסוק הבא, תשמעו אותו, הוא משונה מאוד. לכן שמח ליבי. לא הבנתי. מי ש, אני צריך להבין מה כתוב. לכן, שמח ליבי, לילות יסרוני חיליותיי. חבלים נפלו לי ואני מקבל. לכן, שמח ליבי, אני לא אמות. אז שמח ליבי, לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, ויגל כבודי, גילה, שמחה, זה המקום. כלומר, אם הייתי אומר לנו, בוא נעשה מבחן לעצמנו, אחרי הפסוק של לילות יסרוני חיליותיי, ויבוא פסוק של אמונה, של שיביתי השם, מה יבוא אז? מישהו היה אומר לי, שמחה, גילה, ביצה וחדווה, מה זה, זה חתונה עכשיו? והסיום הוא הרי עצום. תודיעני אור החיים, כי לא תעזוב נפשי לשאול. אז זה שזה נאמר בבית החיים זה מאוד מתאים. אבל לכן שמח ליבי, כנראה אנחנו לא מבינים את המושג שמחה איכשהו. משהו פה צריך הבנה. שלומי, איתן, לא שומעים פה כלום. תגידו להם שם. אז זאת נקודה אחת ש... אולי תכניס אותנו, שאולי תכניס אותנו לתוך הדבר שאליו אני רוצה להיכנס. אנחנו ערב ראש חודש אדר, אנחנו מתחילים את פרשיות המשכן, את הפרשה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ו... קודם כל צריך להבין את מי שנכנס, צריך להבין הרבה את המרבין בשמחה, לא מספיק הרבה להיכנס, אבל קצת ככה להבין את ה... איך מרבין בשמחה, מה צריך לעשות? הבנתי שמרבין בשמחה, אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לרקוד, לשתות, מה צריך לעשות? מי שנכנס, אדם, מרבין בשמחה, מה הפעולה שצריך לעשות כדי לשמוח? האמת היא, אם אפשר פלאפונים איכשהו לוודא סגירה, כי יש כאן איזה שם חצאי פלאפונים ש... אז מה צריך לעשות כדי להגיע למציאות של שמחה? עכשיו, אנחנו, וזה תמיד, אדר הולך יחד עם פרשיות המשכן, וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת. שיאה של השמחה קשור למקדש. השמחה הגדולה, אז היא מלא שחוק פינו. השמחה הגדולה קשורה לבניין המקדש, השמחה הגדולה קשורה לכל מה שקשור עם משכן ועם השראת שכינה. צריך להבין למה, אולי נזכיר את הדברים הידועים על השמחה שמתאר הרמב״ם של דוד המלך. הרמב״ם בסוף הלכות לולב מדבר על השמחה שצריך לשמוח כל השנה. מדבר על השמחה שצריך לשמוח במשך כל השנה. השמחה שצריך לשמוח במשך כל השנה היא השמחה שצריך לשמוח באהבת האל שציווה ובמצוות שציווה. הרמב״ם אומר בהרחבה שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם מצווה, סליחה, עבודה גדולה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא. הוא מתאר כאן דברים קשים. מה קורה למי שמונע עצמו משמחה זו? אנחנו לא רוצים לעסוק בדברים קשים, אנחנו רוצים להבין מה זאת השמחה, איך מגיעים, מה צריך לעשות, אבל מיד אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, נעזוב עכשיו משכן, נעזוב עכשיו מקדש, עוד מעט נגיע למשכן ולמקדש. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כלומר, בעצם חובת השמחה לא קשורה לאדר. חובת השמחה היא מציאות שקשורה לכל השנה כולה. האמת היא ששמחה היא אמיתית רק אם היא תמידית. הרי מה? בהלכה האחרונה האחרונה באור החיים, בדיני פורים קטן, כשיש שני אדרים, אז באדר הראשון אנחנו לא עושים את ימי הפורים, אלא באדר השני, באדר הסמוך לניסן. יש דיון האם באדר הראשון בפורים צריך לעשות משתה או לא. אז השולחן ערוך מביא את דבריו, והרמ"א מביא את דבריו, והרמ"א מוכיח שלא צריך, אבל הוא מסיים את דבריו במילים הבאות, וזה סיום דברי הרמ"א של אור החיים בשולחן ערוך. וטוב לב משתה תמיד. וטוב לב משתה תמיד. אני נזכרתי במשפט הזה כשהגעתי לפסוק שציטטתי בהתחלה, לכן שמח ליבי. פעולה נכונה עם הלב תעזור לך להגיע למשתה תמיד. דורשי רשומות היו יודעים להדגיש נקודה מאוד יפה בדברי הרימה בשולחן ערוך בהתחלה ובסוף. שולחן ערוך פותח את דבריו בסעיף הראשון, בסימן הראשון, הרי שהמרן שולחן ערוך פותח בהתגבר כארי לעמוד בבוקר, שיהה הוא מעורר השחר, פותח הרימה את דבריו שלו. והוא פותח אותם במילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אלא ששם הוא מדבר על היראה, שלא יבוש מפני המלעיגים ותכף בקומו משנתו, יצייר במחשבתו את מלך מלכי המלכים וכולי וכולי וכולי, ואז היא קבע בליבו. ודורשי רשומות היו יודעים להגיד שהרימה פתח וסיים את שולחן ערוך אור החיים בתמיד. פתח בשיוויתי השם לנגדי תמיד, וחתם בטוב לב משתה תמיד. היו נוהגים לומר, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. עם שני התמידים האלה הוא פתח וחתם את כל סדר העבודה של אור החיים. היראה שצריכה להיות תמידית, והשמחה שצריכה להיות תמידית. אבל מאוד מעניין שהפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני מודה שאני לא שמתי לב לזה עד עכשיו, שבו הוא פותח את עניין היראה, הוא הפסוק שכאשר נשווה אותו לנגד עינינו, נגיע ללכן שמח ליבי ויגל כבודי. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, כי שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני חוזר על הפסוקים כדי שנזכור אותם, חוזר על הפסוקים, אברך את השם אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בעל אמות, לכן שמח ליבי. מה בדיוק בשיוויתי השם לנגדי תמיד, מביא ללכן שמח ליבי? כלומר, זה לא חלוקה, שהשיוויתי השם לנגדי תמיד מביא ליראה, ואחרי זה בפורים, השיוויתי השם לנגדי תמיד, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. אגב, פסוק מדהים, ליבי, כבודי ובשרי. בשרי זה הבשר, זה הגוף, זה האדם. ליבי זה הלב, זה הרגשות, זה הלב. וכבודי זה הנשמה. אורה הנבל, אורה כבודי. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא לא רק סיבה לשיירה לפני מי הוא עומד וכולי, ולא יבוש מפני המליגים, אלא לשמח ליבי. זה לא סתם שני דברים ברמה, זה פלא פלא, אני לא שמתי לב לזה אף פעם. זו נקודה עמוקה מאוד שצריך להיכנס אליה כדי להבין את עניין השמחה, אבל אני רוצה לחזור לרמב״ם שהתחלתי. כי אני טוען שעניין השמחה קשור מאוד לפרשיות המקדש שאנחנו נכנסים. אז הרמב״ם מתאר את השמחה שצריך לשמוח כל השנה כולה. לפי זה, לפני שנכנסים, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, בפשטות פירושו, על ידי אדר, על ידי ההבנה של אדר, שננסה להיכנס אליו קצת עוד מעט, מרבים בשמחה. זאת אומרת, חובת השמחה היא לא של אדר. כשאני אומר שצריך להרבות במשהו, אז זאת אומרת שהחיוב קיים תמיד, רק עכשיו מרבים. החיוב הוא לא נוצר עכשיו. זה לא מי שנכנס אדר שמחים. אגב, ההוכחה שצריך להיות בחיוב שמחה כל הזמן היא פשוטה. הרי זה לא חזל שאמרו מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. חזל אמרו שכשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. עכשיו, בלי דרשות. בלי דרשות. פשח. מה זה ממעטין בשמחה? כלומר, החיוב לשמוח לא בטל. רק שעד תשעה באב יש עניין למעט בחיוב הקבוע. בלי דרשות. ברור מהפשט הוא שחובת השמחה, לא צריך את חזל על זה, זה ברור, חובת השמחה היא עצם עבודת השם. בלי השמחה, בלי המציאות הזאת של השמחה, עבודת השם היא לקויה. ואת זה הרמב״ם יגדיר עוד רגע. אז באדר יש איזשהו כוח להרבות בשמחה. איך? כי עושים עם הטוף. מה עושים? מה הנקודה?
באב השולחן ארוך מגדיר במה ממעט.
ובאדר לא. יפה מאוד. זה, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו צריכים עזרה. יותר מזה, דוב. באב השולחן ארוך מגדיר במה, וגם מגדיר עד מתי? עד י' באב. פה לא צריך שולחן ארוך. קודם כל פשט, כל החודש מרבים בשמחה, לא עד פורים. כל החודש, מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב מפורש. והחודש אשר נהפך להם, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. כלומר, בפורים יש משהו שיפך את החודש כולו, מה שאין לנו בשום חג אחר. גם לא בניסן. גם לא בניסן, שרוב ימיו, וזה חודש שבקדושה וניסי ניסים והכל. רק, אגב, זה נפקמין על ההלכה, זה לא מילים. כתוב שבדיעבד כל החודש כאשר למקרא המגילה. כל החודש. בדיעבד שבדיעבד, לא משנה, אבל כל החודש כאשר למקרא המגילה. למה? בגלל הפסוק, והחודש אשר נהפך להם. אבל בוא נחזור רק שנייה, אני חושב שזה יעזור לנו מאוד לאיך מרבים, או למה זה שמחה. המילה מרבים אומרת שבאותה שמחה שאתה מחויב בה כל השנה, באדר מרבים. מה השמחה שאני מחויב בכל השנה? בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה, זו השמחה שאני מחויב כל השנה. והרמב״ם מתאר שהשמחה הגדולה ביותר שתיארה את זה הייתה שמחת בית השואיבה. שהיא הייתה השמחה הגדולה ביותר שתיארה את זה. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח, אז הייתה שמחה יתרה וכו'. יכול להיות שהוא עוזר לנו קצת בהגדרה של איך מגיעים לשם, במילים הבאות, תשמעו את הרמב״ם, למרות שזה עוד לא יהיה מובן מספיק. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כלומר, שימו לב רגע לשני הדברים. היום אנחנו רוצים ללמוד פה משהו מאוד מאוד רציני. שמחה זה הדבר הכי רציני שיש. מצד אחד, זו עבודה גדולה. אפילו את עבודת התפילה קורא הרמב״ם עבודה, לא עבודה גדולה. צריך להגיד עבודה, זה מספיק. אם זה עבודת השם, זה עבודה גדולה, אני יודע. עבודה גדולה. מאידך, מי שמונע עצמו, עונשו הכי חמור שיכול להיות, ראוי להיפרע ממנו. זה עונש מזעזע. המושג ראוי להיפרע ברמב״ם, לא כדאי לשמוע אותו. מי שפרע, ראוי להיפרע, דור המבול, מי שעורק מהמלחמה וממיס את לבב אחיו, כתוב עליו דברים כאלה. אתם יודעים על מי מדובר פה? על יהודי שקיים תרי"ג מצוות. לא על איזה אדם חסר מידות, חס ושלום. יהודי טוב, מכניס אורחים, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. זה לא הקטע שלו. עבודת השם בשמחה ובטוב לבב. לא, מה, לא. ראוי להיפרע ממנו. כלומר, זה עבודה גדולה, אתה מתאר שזה עבודה גדולה. אגב, אם הרמב״ם אומר שזה עבודה גדולה, זאת אומרת שהרמב״ם לא אומר שזה מולד. לכל מי שרוצים לעשות לעצמם חיים קלים. הוא שמח, מסכן, נולד ברסלבר, מה אפשר לעשות? נולד כזה קצת נחנך. אני רציני גנטית, זה מסבתא כבר. אם כתוב עבודה גדולה, זאת אומרת שכולם מחויבים בעבודה ושאפשר להגיע לעבודה, ועוד דבר זה אומר, שלא יכול להיות שהגעת לזה בלי עבודה. למרות שנוח לנו לחשוב כך. כלומר, כל הדברים האלה שלנו נדמה שהבנו מה זה שמחה, כי זה איזה תכונה, או שזה איזה ציור, או שזה טיקט, זה לא מה שאנחנו מדובר פה. עבודה גדולה היא. אז עבודה גדולה, עבודה גדולה, אבל מי שלא ראוי להיפרע. אין וקום ככה, אין קצת באמצע, אין, אפשר להירגע פה קצת, באמצע קצת, בין עבודה גדולה היא לבין ראוי להיפרע. לאט לאט. נמשיך. ואז אומר הרמב״ם כך. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, כמו של שמחת בית השואבה, ששם תואר כוח השמחה בצורה מדהימה, איך נראית השמחה שם, וחליל מכה, מנגנין בכינור, וכל אחד בכלי שיר שהוא יודע, ומי שלא יודע בכלי שיר בפה, ורוקדים ומספקין ומפזזין ומטפרין ומחרקרין, שלא נשמע כל כך מכובד, התיאור הזה, זה רמב״ם זה. ורוקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומחרקרין. זה ביטויים שאני מכיר, זה ביטויים שאני מכיר מ-National Geography. לא מכיר אותם לגבי אדם, לא מופיעים. לחרקר. עוד שנייה. כל אחד ואחד כמו שיודע. אני הבנתי שזה דוד המלך, עבודה גדולה. כל אחד ואחד כמו שיודע. ואז אחרי שהוא אומר שמצווה להרבות בשמחה הזו, ולומדים כולם מאנשי הסנהדרין שרוקדים שם באמצע, והם אלה שמלמדים אותנו את המודל איך שמחים, אומר הרמב״ם בסוף, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. כל המגיס דעתו, תשמעו את הביטוי, וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. עד שהגעתי לרמב״ם הזה אני הבנתי, אתם זוכרים שכשהיינו ילדים היו עושים הפכים, שחור, לבן, ויש גיל ש... אני הבנתי שההפך משמחה זה עצבות. מסתבר שההפך משמחה זה גאווה. כך אומר הרמב״ם מפורש, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד, אגב הרמב״ם לא משתמש במילה גאווה, ואני היום, זה מה שאני רוצה היום ללמוד טיפה בדברים האלה, גם בפרשה וגם במאמר הזה שהבאנו, להגיע להגדרה חדשה. זו הגדרה חדשה, כי כשאנחנו אומרים גאווה, אל תכעסו עליי, אבל במלוא הענווה אנחנו יוצאים משם, כי בגאווה לא חטאתי. זה לא קשור אליי. מכירים? במלוא הצניעות רציתי לומר ש... במלום לום לא הצניעות, ממש במלום, במלום לום 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 לא הצניעות, רציתי לומר. אז במלוא הענווה, כשאנחנו מדברים על גאווה ומתכבד בעיניו, זה ודאי לא קשור אליי, זה קשור לשכן, זה לא קשור אליי. אבל אני פשוט טכנית עכשיו קצת בלחץ, אבל זה לא קשור אליי. אם זו עבודה גדולה, זאת אומרת שזאת העבודה הגדולה של כולם. אז לפני שאנחנו צריכים להבין איך הדר יעזור לקלוט את זה ואיך... בוא קודם כל נתפוס את הנקודה, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה. איזה ביטוי נורא, חוטא ושוטה. זה רמב״ם. חוטא, הכוונה היא חוטא. חוטא, אין לזה שתי אפשרויות בהבנה. שוטה, הכוונה היא שמבחינה לוגית הוא טיפש. הוא שוטה. שוטה זה סוטה, לא, איך חוטה מחטי אולי, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך, אל תתהדר לפני מלך, וכל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. שימו לב להגדרה המעשית, שבאותם מקומות של שמחה בפועל הוא עושה מה? משפיל עצמו. מה אין עניין של הערכה עצמית קצת? מה הוא רוצה? זה עכשיו הגדרות בהלכה, זה לא רעיונות, זה לא וורטים, אנחנו לא בפורים, אנחנו ערב ראש חודש אדר. מה העניין? די, עכשיו לתפוס, כמה זה נשמע מצחיק, לתפוס את השמחה ברצינות סוף סוף. הרי בינינו לבין עצמנו, תעזבו, הכל תפל. אם יש בעיה לעולם המודרני, זה שמחה. כל השאר צדדי. תעזבו, זה הסיפור. והיום אני רוצה לגעת בנקודה שאני מרגיש שהיא נקודת השורש. לאט. זה מביא לכל, לכל, לכל. טוב, אז המשפיל עצמו ומייקל גופו, הרמב״ם, אתה בטח לא מתכוון להגיד שבזה זה מתחיל. עכשיו אני אקפוץ, אז הכל יסתדר. מה צריך לעשות בשביל שם? הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה, וכן דוד, מלך ישראל, אמר, הזכרנו את זה בשיעור אנשים באשת חיל, כשדיברנו על מיכל בת שאול, וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. מיכל בת שאול רואה מהחלון את דוד עולה עם הארון, מגיע לעיר דוד, ומפזז ומחרקר וממנו כל הביטויים. והיא משקיפה בעד החלון ונחמצת כולה. ואז היא אומרת לו, כי הגלות נגלות אחד הריקים. מה נכבד היום, איזה ביזיון. מלך, מלך כך. והוא אומר לה את הדברים הקשים הבאים, אני באמת מתנצל, לא הצלחתי להגיע למספיק להשפיל את עצמו. ניסיתי, זה המקסימום שהצלחתי. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ולגבי הדיסטנס שאת שואלת, ועם האמהות אשר אמרת, אמם היא כבדה. אז פעם הבנתי שהפשט הוא, אני יודע מתי לשמוח ומתי להשפיל ומתי להיות מלך. היום אני הולך להבין שזה בכלל לא עומק הפשט. רק מפני שאני יודע להשפיל את עצמי ושואף כל הזמן להונקלותי עוד מזאת, לכן עם האמהות אשר אמרתי, מה מקווה? את יודעת למה בחר בי השם מבית אביך? שם מגיע המתח הגדול של שאול ודוד בפרשה הזאת. את יודעת למה? כי אני יודע שמתוך ההשפלה הכי מוחלטת הזאת, מזה עם האמהות אשר אמרתי מה מכבד. איך יכול להיות? לאט לאט, חכו. ואין הגדולה והכבוד, מסיים הרמב״ם את ההלכות האלה, אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. ואני יודעתי, אני לא אקח על זה עכשיו אפילו לא שנייה, אבל נכנסים לאדר. אם אתם שואלים אותי, מה ההבדל בין, הרי האמן, כולם מכירים את הדרשה, נורא שמח שנפל לו הפור בחודש אדר. למה? כי באדר מה קרה? מת משה רבינו. אז מה עם מת משה רבינו? מה זה קשור? המן, אז מזלי גבר. המן ומשה, כמו המן ומרדכי אחר כך, זה שני הצדדים ההפוכים מסיבה אחת. אני רוצה להחליף את המילה ענווה עוד רגע במילה, סליחה, את המילה גאווה, את המילה ענווה אני הולך לקחת מאוד חזק. את המילה גאווה אני רוצה להחליף כי לדעתי עושה שירות לא טוב. כי כמו שאמרתי מקודם, אם זה גאווה זה לא קשור אליי. גם אם כן, נתקן את זה, בקטנה. אני רוצה להחליף אותה עוד רגע, אני אגדיר לכם איך אני רוצה לקרוא לה. הרגשת העצמי, הרגשת העצמות, נדבר על זה עוד מעט. זה לא גאווה במובן השלילי. זה מה שתוקע את הכל, נגיע לזה. אבל משה עניינו המהותי זה ענווה. והמן עניינו המהותי זה הרגשת עצמי. כל הנפילות שלו מתרחשות רק כאשר הוא מנוסה מעל כל השרים ומנוסה מעל כל השרים וזו הנקודה שמרדכי שהוא בעצם ההמשך של משה יודע להפיל אותו. וכשהוא נכנס אז בלילה אל המלך והוא המלך נודד את שנתו והמלך שואל מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, המן מאוד רוצה לענות מיד, אבל המגילה בקודשה מוסיפה לנו רק את מה שהוא חושב בלב ואז הוא עונה. היום אומר המן בליבו בשקט, זה לא דווח, לא הדליפו. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, זה היה בתקשורת. החלק הראשון זה היה בשקט. ואז הוא אמר, למען האומה, למען ההיסטוריה, למען ילדינו, למען העתיד, למען ההמנון, למען הדגל, למען הפופיק שלך, המלך. זה המן אל מול מרדכי, זה המן אל מול משה. ומפה תבוא שמחה, ומפה תבוא נפילה. למה זה קשור כל כך למקדש? אתם יודעים, אולי בואו נתחיל את זה בקריאה של משהו אחד קטן, אפשר שנייה אחת את החוברת הזאת, אני אגיד לכם איפה אני רוצה לקרוא כמה שורות ביחד, תוך מאמר חסידות פלאי, 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 שלא נעבור על כולו, נעבור אפילו לא על חצי, אפילו לא על שלישו, על פסקאות קטנות. מאמר מופלא שכותב הרבי הריאץ, והוא נמצא בעמוד 32, בעמוד לב. הוא מתחיל בפסוק ויספו ענבים בשם שמחה ואביוני אדם ואביוני לא ויספו ענבים בשם שמחה ואביוני אדם עמוד 32 ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו פסוק בישעיהו ויאספו ענבים בהשם שמחה. את המילה ענבים מסביר רש"י, ענבים סבלנים, שסבלו עולו של הקדוש ברוך הוא וגזירותיו. סבלנים. וצריך להבין, גם בלי פירוש רש"י, הלא ענבה ושמחה הם שני דברים רחוקים זה מזה בטבעם. שהם נוטים אל ההופכיות, הם ממש שני דברים הפוכים. והענווה, טבעה שפלות, היעדר חשיבות עצמו. ובאמת זה הפירוש של ענבים סבלנים, מזהו הסבלנות, סובל עול, סובל גזירה, כטבעו של מי שהוא בטל בעצם. של מי שאינו מתחשב עם עצמו, כלומר שלא עוסק בחשיבות העצמית שלו, וסובל על הכל, ועל הרוב הטיפוס הזה הוא נחבא אל הכלים, הוא מתרחק מכל עניין ודבר של התפשטות, הוא בטבע המנוחה, המתינות, נכון? ענווה. בשמחה, הטבעה, הגבהה וחשיבות עצמו. למזה הוא ההתפשטות וההתרחבות ביותר. שמחה פורצת גדר. אני קופץ שתי פסקאות, והיינו דלא זו בלבד שהיא בהתרחבות גדולה ביותר, כמו נהר שמתמלא על כל גדותיו. אלא שהשמחה היא כל כך גדולה, עד שפורץ גם הגדר ויוצא לחוץ בהתפשטות גדולה. ריקודים, צריך להשתיק את הווליום קצת, צריכים לישון השכנים, שמחה. מבטיח לכם שאף פעם השכנים לא יתלוננו על זה שיש כאן ערב ענווה. ערב ענווה זה בסדר, לא מפריע למנוחת השכנים. ערב שמחה זה מביא לווליום. בדברי הפסוק אומרים ויספו ענבים בהשם שמחה. הדרך להגיע לשמחה היא ענווה. זה לא רק שני הפכים, תראו את הפסקה האחרונה, האחרונה בעמוד, באות א', בסוף, אם כן ייפלא אומרו ויספו ענבים בהשם שמחה, שהם בנטיות הפכים, דענבה הוא שפלות, ושמחה חשיבות. ועוד יותר, אשר ענבה תגרום את השמחה. מה שאנחנו רוצים היום לעשות זה לנסות לזהות איך מרבים בשמחה. ואני רוצה עוד מעט לעשות פה משהו שבדרך כלל אנחנו לא נוהגים לעשות אותו. ונלך לאט לאט. יש שם עוד חוברות, אריאל, אם אתם רוצים על זה. קחו שם. שיש, 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 כבר. נגיע לשם מיד, אבל אתם יודעים, אנחנו דיברנו על דוד המלך לפני שנייה? דיברנו על דוד המלך לפני שנייה? על דוד המלך שמגיע בשמחה שלו ל... מתי השמחה הזו מתרחשת, אתם זוכרים? כשהוא מה? כשהוא מעלה את ארון האלוקים לעיר דוד. הוא מביא את הארון לעיר דוד, אז השמחה פורצת את הגדרים ומיכל לא יכולה לעמוד בה. אני רוצה היום לעשות קצת תיקון לעצמנו. באמת אנחנו חושדים את מיכל חס ושלום בגאווה? אני לא מוכן לזה. לא מוכן, מיכל בת שאול. יודעים מה מאפיין את שאול יותר מכל דבר? נחבא אל הכלים. לא מקבל. בת המלך, הכל נכון. זה לא, והבעיה שלי עוד פעם, שאם אני אשאר בעניין של הגאווה, כמו שתמיד ניתחתי לעצמי את העסק, אני אתקע כי זה לא קשור אליי, זה קשור אל השכנים, כמו שאמרתי. ואז אני אשאר תקוע. במקום לדבר על הצד השלילי של הגאווה, בואו נברר מה ברור לנו. ברור לנו שויאספו ענבים בהשם שמחה. כלומר, הענבים, אגב, בהשם הולך למילה ענבים ולמילה שמחה. ויאספו ענבים בהשם שמחה. הסתכלתי בכוונה שוב בפסוק כדי לא להתבלבל. כי אני הייתי יכול גם לכתוב את הפסוק, ויאספו ענבים שמחה בהשם. שמחה שישמח האדם באהבת האל. ויאספו ענבים בהשם שמחה. הבהשם הולך גם לויאספו ענבים בהשם. הם ענבים. מכוח ההבנה של משהו שקשור לבהשם, עוד רגע נדבר על המילה ענבה. ובהשם שמחה. השמחה שלהם לא תהיה חיצונית. אני רק רוצה מילה אחת מרתקת. את השמחה של דוד ראינו, נכון? הוא המודל לעבודת השמחה. אתם יודעים מי הוא המודל התנכי לעבודת הענבה? דוד. משה אמר ונחנו מה? והאיש משה ענב. אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר, חז"ל אומרים שעברו שלבים. עפר זה עוד עפר. אנחנו מה זה אפילו לא עפר. ודוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. אתם יודעים מהו סיפור הענבה הגדול ביותר של דוד? פלא פלאות. 30 שניות תנ"ך ששוכחים קצת לפעמים כי לא מספיק לומדים נביא. שאול. שאול זה ודאי, איך שאול. כן, כן, היחס לשאול, אבל לא, 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 יש פסוקים עוד יותר קשים. תשמעו. שגם הם קשורים עם ארון אלוקים. כולם מכירים את הסיפור, אבל לא בטוח שזוכרים את הפסוקים האלה. אבשלום, אבשלום בני, אבשלום מורד בדוד, ומתחילה שם כל המרידה הגדולה, ואבשלום תוקע ויוצאים כולם למלחמה, ואז קורה שם דבר פלא. בשמואל ב', בפרק ט"ו, כתוב כך, הסיפור שם הוא איך בשלב מסוים פתאום מצטרפים אל דוד עוד ועוד ואיתי ואחרים, והוא אומר לכולם ללכת, שאף אחד לא יפריע לעצמו, הוא בבריחה עכשיו. הוא בבריחה. ואז לפתע מגיעים פלא פלאות צדוק הכהן עם הכהנים. צדוק הכהן מגיעים עם הכהנים עם ארון הברית. אנחנו מבינים כמה לדוד חשוב ארון הברית? אנחנו מבינים כמה לדוד חשוב מקדש? והם רוצים שהנאמנות לדוד שימשיכו, הרי עוד אין מקדש, אז ארון הברית ילך עם דוד. מה יהיה איתו עם ארון הברית? דוד פונה לצדוק ונותן לו את ההוראה הבאה, אני קורא. ויאמר המלך לצדוק, השבט ארון האלוהים העיר. חס ושלום, אני לא הולך איתו והוא לא הולך איתי. תשמעו טוב. אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני ויראני אותו ואת נווהו. בנו מורד בו והוא בורח מהמלוכה. אם אמצא חן בעיני השם והשיבני, אני אזכה לראות אותו, את הארון, ואת נווהו. אגב, פלא פלאות, הוא קורא למקדש הנווה של הארון. אותו ואת נווהו. אותו, לא, אותו ואת נווהו. נווהו אולי. ואם כה יאמר, תשמעו טוב, זה העיקר, ואם כה יאמר, הקדוש ברוך הוא, לא חפצתי בך. מי אמר שאני ממשיך? מאיפה אני יודע? ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. לא הבנתי, אתה אוהב את ארון הברית? זה לא יאמן. אני אף פעם לא עשיתי את החיבור של שני הדברים האלה. שתי פרשות ידועות. זה לא יאמן. דוד המלך שמפזז ומחלקר וממנו לומדים מהי עבודת השם עם ארון האלוקים כשהוא בא לעיר דוד. כשבא צדוק הכהן והכהנים בקדושה ובתארה ואומרים ארון ילך במלחמה איתך. אומר דוד, מה הקשר בין הבריחה שלי לארון הברית? אני צריך לתקן את עולמי שלי, אני עכשיו בתיקונים. אם אזכה וישיבני ואראה אותו ואת נווהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנה לי. יעשה לי כאשר טוב בעיניו. יש יותר ויאספו ענבים בהשם שמחה? אני לא ראיתי אף פעם תיאור ענבים בהשם, כמו התיאור הזה. זה ענב בארון. בהשם שמחה. לי ברור שזה הכוונה. זה דוד. ויאספו ענבים בהשם? בהשם שמחה. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. ולכן הוא מגיע למפזז ומחלקר ומטפח ומספק. איך? הרי זה שני דברים סותרים. באות ב' בהמשך המאמר, באות ב', בכמה שורות בודדות מופיעה פה הגדרה שמי שרוצה להעמיק בה יקבל עולם חדש. האיש משה ענב מאוד. מכל האדם אשר על פני האדמה. אז מה זאת ענבה? אך העניין הוא, בעיני הכלי לשמחה העליונה, הוא ביטול דווקא. ביטול, אני רוצה להסביר את המילה הזאת, אומר האריה, צחקו. בענבה, אם היותה שפלות, אבל היא באה מצד הכרת האמת, האיש משה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, לא אמר ריבונו של עולם, עכשיו אני אעלה להר סיני. אולי מישהו אחר עכשיו. האיש משה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא היה האיש שאמר ייקוב הדין את ההר. האיש משה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, היה זה שהכיר את האמת, תשמעו את ההגדרה, עוד רגע נדבר עליה. אבל היא באה מצד הכרת האמת, ענבה פירושו הכרת האמת. אתם יודעים אגב מי הוא דוד המלך? הוא אני ורוכב על חמור. המשיח שיקרא דוד, בן דוד, הוא אני. כל עניינו זה הענבה, והוא יביא לעולם את מציאות השמחה. כי הענבה באה מצד הכרת האמת, במישהו ענב, זה מדהים האותיות האלה, הינו בטל בעצם, הוא מכיר את האמת. ומהי האמת? תראו את המילים. שכל עניין הטוב שיש לו, זה לא שהוא לא מכיר בכוחות שלו, הוא מכיר את כל הכוחות שלו. אבל הוא יודע שכל מה שיש לו אינו מצד עצמו. כי מה שבא בירושה מאבותינו, ומשום זה הוא הביטול. אבל ביטול זה אינו עניין השפלות, כי אם הנחת עצמותו מהכרת האמת, ולכן הנה ענבה היא כלי לשמחה העליונה. עוד רגע נדבר על זה, אבל בינתיים אני רוצה רגע לומר מילה על זה. אתם יודעים מה זה ענווה? ענווה פירושו שמשה רבינו אומר, אני יודע בדיוק מה זה משה רבינו. אני יודע בדיוק. אני יודע את כל הכוחות. אבל אני גם יודע עוד דבר אחד. אני יודע שאפס, אפס זה הגדרה לא טובה, כי אפס זה מספר. אפס זה משלי. זה לא מהכישורים, ולא מההערה של הראוי לשבח בכיתה א', ולא מפני שאני בסך הכל בסדר, אפס, אפס משלי. הכל, הכל מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הפירוש? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, תשמעו, זה גבל, זה צריך להחזיק כיסא, זה הפשט בעומק של הפסוק. אני אף פעם לא הבנתי את הפסוק הזה. אם אתה רוצה לתאר לי ענבה, אז מה אתה עושה לי יחסים? זה בחירות? אתה אומר לי שהוא יותר חזק כשאתה רוצה ללכת לבחירות, לא אתה אומר לי הוא יותר ענב מההוא. מה זה התחרות הזאת? מם בעברית זה לא רק מם היחס. אתם יודעים מה זה מם בעברית? זה יכול להיות גם מתוך. אתם יודעים מה הפירוש? כשהאיש משה היה רואה אותי, הוא אמר את המילים הבאות, וואו. אם הוא היה מקבל את המתנות שלי, מה הוא היה עושה עם זה? אני קיבלתי את המתנות! נו, אז למה אני צריך להחזיק טובה לעצמי? זה הכל מתנה. אפס שלי. אפס. אפס שלי. גם העבודה שאני עשיתי זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח לעבוד. אם הוא היה מקבל את המתנות שלי, לאן הוא היה יכול להגיע? אתם יודעים איך מוסבר במפרשים, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. האיש משה ענב מאוד, אתם יודעים איך? כל פעם כשהוא היה צריך להתחזק בענבה, אז אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך לפגוש עוד אדם אחד על פני האדמה. ומכל אדם שהוא ראה על פני האדמה, הוא נהיה יותר ענב. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם רוצים את זה בעברית עם סלנג? כשהוא מצא אדם ממש על הקנטים? ממש על פני האדמה? בכלל! לאן הוא הגיע? הוא גדל אצל מסוממים. אם הוא היה זוכה למתנות של משה. אבל אני לא מבין כלום. אני לא מבין שום דבר. הקדוש ברוך הוא הכל, אני גם לא מבין למה הוא נתן לי. אבל הוא נתן לי את המתנה, מה זה משנה בכלל? יש זמן עכשיו לעסוק בסוגיה הזאת. ישמח משה במתנת חלקו. אתם יודעים אגב איך חסידים מסבירים את זה? ישמח משה במתנת חלקו. הוא קיבל הרי את הכל. והוא מעולם לא חשב שזה משהו יותר מחלק. ישמח משה במתנת חלקו. אתם יודעים למה הוא ישמח? כי עבד נאמן קראת לו. אם הוא לא היה עבד, הוא לא היה שמח. כי הוא היה שואל, למה אכלתי אותה? או הוא היה אומר את המשפט הבא, אני עשיתי טובה לפלוני. אני לא מבקש כלום, לא ביקשתי ממנו כסף, לא ביקשתי כלום. אבל שיעריך אותי לפחות. זה לא גאווה, נכון? זה הגיוני. זה לא גאווה, זה הרגשת עצמי. מה שיעריך אותך? למה עשית לו טובה? כי נתת לו מהכסף שלך, זה לא שלך. לא הבנתי. אני הלכתי בבוקר, קמתי מהמיטה, שיעריכו אותי לפחות. מתי אתה אומר שיעריכו אותי לפחות? אתה לא אוהב את המילה גאווה. אני מדבר על הכל בגוף ראשון יחיד, רק נוח לי בגוף שני. אתה פשוט חתיכת בעל גייבה. זה כל הסיפור שלך. ואין לך שום סיכוי להיות שמח. כי אתה אף פעם לא תבין למה. שיעריך אותי לפחות. קצת? מה להעריך? זה לא שלך. אתה יודעת מה צריך להעריך? את זה שנתן לך כוח. וידעת שהוא מעריך את זה שנתן לך כוח? הוא לא מעריך את זה שנתן לך כוח. אתה יודע למה? כי אתה ציפית שהוא יעריך אותך, תפסת את הנפח. איך יעריך את זה שנתן לך כוח? איך יעריך את זה שנתן לך כוח? הרי גמרת את השיעור וחיכית שיעשו לא, לקודש ברוך הוא! גם קצת לי מאצ'ינג. מאצ'ינג. 90-10, אבל משהו? אתם מבינים את המילים חוטא ושוטא? הרי אתה חייב להיות, תסליחו לי על המילה, מטומטם מוחלט בשביל הסברה הזאת. אין שוטה כמוך. ולא נעים לקבל מהרמב״ם תואר שוטה. זה סתם, זה אי נעימות. מילא הכל, אבל לקבל מהרמב״ם, זה ממש, זה מקצועי. לקבל מהרמב״ם את התואר שוטה, זה ממש לא נעים ללכת עם זה אחרי זה לעבודה. זה אישו. זה מסמך, זה דוקומנט. זה דוקומנט, עם זה, זה רק טיפול. בהול. טיפול במה? בשחרור מהרגשת העצמי. תשחרר. מאיפה בא העולם המודרני להבנה הזאת שהערכה עצמית, כל הזמן המושגים של הערכה עצמית, זה מה שייתן לי להכיר אותי. וזה... הערכה עצמית זה יכול להיות מילה קדושה, זה יכול להיות ביטוי נפלא. אם העצמי זה אלוקות. מה קרה לך? אין לך כלום משלך. אחרת אתה שוטה. אתה יודע מה פירוש חוטא? לא יכול להיות שלא תחטא. אתה תסתדר עם הקודש ברוך הוא, כשהוא יעמוד בתנאים שלך. אף פעם לא הבנתי עד כמה דברי הבעל שם טוב שאני הולך להגיד עכשיו הם הפשט, הפשט, הפשט. הבעל שם טוב אומר, שאלתי מה זה לכן שמח ליבי ויגל כבודי, ואני לא מבין את זה. הרי ישרוני כליותיי, שיוויתי השם לנגדי תמיד זו אמונה. אף פעם לא הבנתי, תראו איך תורה חסידית היא פשוטו של מקרא ממש, ממש, רק עכשיו אני תפסתי את זה עכשיו היום כשאמרתי את זה שם. שיוויתי השם לנגדי תמיד, לכן שמח ליבי ויגל כבודי. תשמעו את המשפט. אומר הבעל שם טוב, מה זה שיוויתי? מה השורש? שיווי. שיוויתי השם, השם זה מידת הרחמים, י' כ' ו' כ'. מנחם, אתה מכיר את הפסוק הזה, שיוויתי השם לנגדי עם הפרוכת? השם זה שיוויתי י' כ' ו' כ'. לנגדי זה ההפך. י' כ' ו' כ' זה כשזה מופיע במידת הרחמים. לנגדי זה כשזה מופיע בדיוק הפוך. וכל החלום שלי הוא להגיע לשיווי. כיוון שיש לי בדיוק אפס הבנה, אז בין אם הוא מופיע כיוד כווקי, ובין אם הוא מופיע לנגדי, שיוויתי תמיד. כי מימיני בעל אמות. זה הכל מצד החסד ומצד הנצח. אני לא מבין איך. לפעמים החסד מופיע בייסורים, ולפעמים הוא מופיע בדברים נפלאים. אף לילה תסרו נחיליותיי, ואז אני מתעורר לשיוויתי, השם לנגדי תמיד. תמיד אמרתי, רעיון חסידי מדהים. בלי זה, איך אתם מבינים את הפסוק הבא? לכן, שמח ליבי. כי אם אני מצליח לעמוד בייסורים האלה, אז אני מצליח עכשיו לעבוד את השם. אז אני עובד את השם למרות האיסורים. ועבודת השם זה הדבר הגדול ביותר שאני יכול להגיע אליו. לכן שמח ליבי. ויגל כבודי, נשמתי. אף בשרי ישכן לבטח, זה בא לידי ביטוי בבשרי, אומר דוד המלך. איך יכול להיות שהארון ילך איתי? מה זה קשור בכלל? כל חיי זה הארון הזה. אבל מי אמר שהקודש ברוך הוא רוצה שאני אהיה שם? ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיני. ממילא, כיוון שאני בענווה ממילא אני מפזז ומחרקר ומספק ומטפח ונקלותי עוד מזאת, כי ככל שאצליח להגיע ליותר נקלותי אני אגיע ליותר שמחה, כי הדבר היחיד שמפריע בשמחה זה הרגשת העצמי. ואם הבעיה באמת של העולם המודרני, והעולם המודרני אני לא סוציולוג, זה אני, אז הבעיה האמיתית של העולם המודרני זה הרגשת העצמי. ואם לפעמים נותנים לך איזה כף הקטנה, זה כדי לוודא עם עצמך באיזה שלב אתה בהרגשת העצמי. זה סך הכל עזרה בוידום מצב. אף אחד לא מזמין את זה. אברך את השם אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. למה? כי שיוויתי השם לנגדי, תמיד. איך יכול להיות טוב לב משתה תמיד? משתה לא יכול להיות תמיד, משתה זה עד שאתה נגמר לך היין, ועכשיו אתה לא יכול לשתות, אתה לא יכול לראות את זה עכשיו. אז איך יכול להיות משתה תמיד? כששמח ליבי. אז אתה בטוב לב משתה תמיד. אז אין שום הבדל בין הדר ראשון להדר שני. אז מה זה משנה אם ההגדרה בהלכה היא שצריך היום לעשות סעודה או לא צריך, הרי מה אומר שלא צריך? אבל טוב לב משתה תמיד. וזה לא עוד פסוק יפה, זה ההמשך של שיוויתי השם לנגדי תמיד של הלכה א' בסימן א' בסעיף א'. המבחן של שיוויתי השם לנגדי תמיד הוא לכן שמח ליבי בטוב לב משתה תמיד. זה דבר מופלא. התנה שהכי מסופר על ענוותנותו זה הלל הזקן. נכון? מתערבים על זה, מנסים לראות אם הלל יקפיד, ללמוד מענוותנותו של הלל. יש תנה אחד שמסופר איך הוא השתולל בשמחת בית השואבה. הלל הזקן. זה אותו סיפור. אם אני כאן, הכל כאן! מה? אם אני כאן, הכל כאן. כי כשאני מגיע לשמחת בית השואבה, אני מצהיר שאני זה אפס הרגשת עצמי. אפס. ואז אותו הלל שבערב שבת, כשהוא חופף את ראשו, הדבר היחיד שהוא עסוק בו עכשיו, זה הקנטרן ההוא, אותו הלל, הוא זה שלא מבינים את ההתנהגות שלו בשמחת בית השואבה. ויספו ענבים שמחה, עוד פעם אני טועה, ויספו ענבים בהשם שמחה. הטעות זה גם חלק מהעולם המודרני. ויספו ענבים בהשם, בהשם שמחה. זה הפיסוק, זה הניקוד של זה. מי שלא מכיר את האמת, לא מכיר את ערך עצמי, אני מציע במקום הביטוי הערכה עצמית שעושה לנו המון קשיים, הכרת האמת. אתם יודעים מה אומרת הכרת האמת? אתה מוכשר לזה. אז אם אתה מוכשר לזה כי זה אתה, אז עכשיו לא בא לי. אבל אם אתה מוכשר לזה כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכישרון הזה, אז תגיד, אתה שפוי? מה, אתה מורד במלך מלכי המלכים עכשיו? החלטת רשמית לצאת למרד? לא, אני רק בודק עכשיו, אולי הכישורים האלה, מחר בבוקר, אולי אתמול. אתה הכי מוכשר לזה! אז הכרת האמת שלך אומרת שאתה תצליח לפתח את זה ככל שתהיה שפל בעיני יותר. זו כזו נוסחה פשוטה. זו מהפכת עולם. זה לא רק שהענווה מייצרת שמחה. זה שהרגשת עצמי מייצרת עצבות. לא העצבות היא ההפך מהשמחה. העצבות היא תוצאה, אף אחד בעולם לא רוצה להיות עצוב. העצבות היא תוצאה של הרגשת עצמי. והענווה היא התרופה. וברגע שאתה קולט שענווה שווה הכרת האמת, יש לך כלים לענווה הזאת. בציור שלנו, הענב הוא זה שנמצא בצד ככה בבית הכנסת, אף אחד לא רואה אותו. הלל הענב הוא זה שקפץ והביא והשתולל בו. הענב יכול להיות האדם הכי מרכזי שיש. הוא רק לא תופס נפח. הוא גם פחות עושה חשבונות. אז פגעו בי. כואב שפגעו. אבל הבי תופס פחות מקום לאט לאט. וככל שהבי הזה יתפוס פחות מקום, יש יותר סיכויים לחיות. בגוף ראשון יחיד, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין אב לבנו, בין אדם לעצמו, בשמחה. פשוט במושג הזה שמחה. שחרר. יש לנו כל כך הרבה מבחנים בעולם המודרני לזיהוי המיקום שלי. תרגע כבר. פשוט תרקוד, תפעל בנקודה שלך מתוך הכרת האמת. איך מסבירים המפרשים העמוקים? באמת אתם חושבים שמשה רבנו בסנה אמר ריבונו של עולם, לא אני, לא לגאול את ישראל? תגידו, אם היו באים אליך ואומרים לך, אדוני, אתה יכול ללכת להציל יהודי אחד בצד ההוא, שהוא רעב, אתה הולך או לא? ברור שכן. אומרים לי משה רבנו, אתה יכול להציל את עם ישראל, אז מה הוא עכשיו עושה פי לא? מפרשים העמוקים מסבירים פה פשוט, משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אני מכיר את דרך עצמי, אני יודע בדיוק, אני יודע הכל, אבל אני מבין רק דבר אחד, שמי שצריך להוציא את ישראל ממצרים זה אתה. אף בשר ודם לא מתאים לזה. ואני רוצה שזה יהיה אתה, ובסוף זה יהיה אתה. ועברתי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. הגאולה הזו צריכה להיות גאולה אלוקית. אני רק מפריע שם. הוא לא אומר אני לא. הוא אומר אני לא אף אחד, לא, לא. הוא אומר לא, אתה. אתם יודעים מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה שואל מי אנוכי? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? כי יהיה עמך. אתם יודעים הפירוש כי יהיה עמך? אתה צודק. אתה פשוט היחיד שאתה לא. באמת את פרעה יכול רק אני להוציא. אתה היחיד שיכול להיות שם ואתה לא. 80 שנה חיכיתי לבעולם שיהיה לא. לא כזה שיכול להגיד למשה, שיכול להגיד לפרעה להבדיל. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. פרסה לא תישאר. הנה אנוכי הורגת בנך בכורך. לא שלא תופס מילימטר של נפח. לא של ויאמינו בהשם ובזה שמשה הוא עבדו. לא של מי שכשיתארו את יציאת מצרים בהגדה של פסח לא יזכירו את שמו פעם אחת. כי זה הסיפור של יציאת מצרים. שהוא לא מופיע בכלל. היה משה? אנוכי עמך. אתה אומר רק, אתה צודק. זה לא הופך לעבודה קלה. הרמב"ם מגדיר, עבודה גדולה היא. כי העבודה הכי גדולה היא העבודה שלא להתבלבל מהקליפות. להכיר את האמת. אבל להכיר את האמת זה לא להיות מושפל ולהגיד רק הקודש ברוך ולכן אני מתחת לשמיכה. להכיר את האמת זה לדעת איך אני מעביר את דבר השם. במה אני משה? רב צודק הכהן מלובלין זכותו יגן עלינו היה אומר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. האמינו בהשם וסוף סוף האמינו שכל אחד יכול להיות משה עבדו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הבינו שמשה נותן פה את המקום שלו כדי שכל אחד יוכל להיות משה. כי הרי מה עשה משה עכשיו לפני מעבר ים סוף? הלך אחורה ואמר דבר אל בני ישראל וישאו הקדוש ברוך הוא. ועכשיו התגלה נחשון בן עמינדב שבכל אחד. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה. הכוח הזה, זה העבודה הכי גדולה שיש. מהי העבודה הגדולה? העבודה הגדולה היא ענווה במובן של הכרת האמת, ואז ויספו ענבים בהשם, בהשם שמחה. משנכנס אדר, פוגשים את סיפור מגילת אסתר. פוגשים את סיפור פורים. אגב, אף פעם לא הבנתי, מה קרה מישהי? מותר להגיד, היסטוריה פשוטה, לא מסובכת. באותה שנה, כולנו יודעים את זה, באותה שנה של פורים, בי"ד באדר הייתה מלחמה וניצחו בפרזים. בט"ו באדר הייתה מלחמה וניצחו בשושן. כבר בפסח בשנה הזאת, 12 חודשים לפני כן, הופל הפור, ואז היה הסעודה והמשתה, נכון? ואז המן כבר נתלה, וגם עשרת בניו. אבל המצב הוא קשה מאוד, מתי? עשרת בניו בסוף. והתלו אותם גם. המן נתלה, עכשיו הם. ועשרת בניו לא, זה רק יחזק עכשיו. זאת אומרת, שהמן נתלה, פסח נגמר, אבל קיני העמלקים וקיני הצרעות...
קיימים.
מה זה קיימים? והפתרון הסופי מתי מתוכנן? ביהודה לבדר, וכולם יודעים עליו. ומה עושים כל היהודים? מתפללים. תפילות. אתם יודעים איך זה שיש הבטחות של אחשוורוש, הכל נחמד, אבל המציאות היא מציאות, וקיני העמלקים מסתובבים, הרי רואים איזו מלחמה מתנהלת ביהודה ובט"ו. המלחמה הייתה כזאת שהיה צריך ונהפוך הוא. כלומר, גם ביהודה היה צריך עוד ונהפוך הוא. אתם יודעים מה היה בעצם בראש חודש אדר מישה? הכי פחד. האנטישמיות בשיאה, הפחד בשיאו, הכי קרוב לפתרון הסופי. אז איך מישה? אתם רוצים לשמוע דבר פשוט? מי שיכול לשמוח משנכנס, כשהוא ישמח בפורים, זה סימן שזה באמת. מי ששמח ונוח מאויביהם, סימן שהוא אוהב ללטף את הבטן. לא התרשמתי ממנו. מי שיודע לשמוח, מי ש. כשהרגעים שאתה מפחד לשלוח את הילד מהבית הכי חזקים, כשהכל זה מה שהיה באותם רגעים, זה הימים האחרונים לפני הפחד הכי גדול שיש. ומי ש, החודש נהפך, הוא יוכל להגיע לפורים שמח. אין שום חג שצריך להתכונן אליו מי ש. אין דבר כזה. פסח, אבל זה מתכוננים מכוחנוכה כבר. אין חג, אין דין בראש חודש ניסן להתחיל משהו. אין דין מסוים, אין שום דבר. יש 30 יום קודם החג, לשאול ולדרוש, קמחא דפסחא, אין דין. מי שיש הלכה שמתחילים, אז איך מרבים בשמחה? במאמר הזה בהמשך, עובדים על ענווה. משתחררים מהרגשת עצמי. קצת משחררים. אתם זוכרים איך רש"י הגדיר בהתחלה ענבים? אתם זוכרים איך הוא הגדיר במילים הראשונות? איך הוא הגדיר ממש במילים הראשונות? ויספו ענבים בהשם שמחה? סבלנים. מה הוא מגדיר? מה זה סבלנים? מה ההגדרה של סבלנים? שסבלו עולו של הקדוש ברוך הוא וגזירותיו. אני לזה רוצה לסיים. אתם זוכרים מה קרה למשה רבינו כשהוא יצא כשהוא עוד היה נסיך שם בבית פרעה? ויגדל משה ויצא אליך ויער בסבלותם. רש"י שואל מה זה ביער בסבלותם, כל המפרשים, מה הוא ראה בסבלותם, אף אחד אחר לא ראה, אז רש"י אומר נתן עיניו, ויער לא במובן של הניו, אלא, הזכרתי את זה, אני חושב פעם באחד המעלה מעלהים, שלמה מרדומסק, התפארת שלמה, לא יאמן, משה יוצא, הוא יודע מה זה עם ישראל, והוא מסתכל עליך, תחזיקו טוב, זה רק רב שלמה רדומסקר. קודש קודשים, רק הוא יכול להגיד דבר כזה. כשרבנו יוצא ורואה את היהודים, והוא רואה כמה סבלנות יש להם להאמין. וירא בסבלותם. כמה סבלנות. כמה אמונה? כמה אפשר להכות בהם? והם יודעים שהם אין סוף. ביר בסבלותה. ולא יאמין. ויגדל משה. זה לא ויגדל הילד הראשון. ויגדל משה. וכשאתה גדול אתה יוצא לאחיך, ומה שאתה רואה זה לא את המגלב ולא את המכה ולא את האירוע ההיסטורי ולא את הסיפור. אתה רואה את סבלותם, את הענווה. כשהוא ראה את הענווה הוא ידע שמזה יהיה מועדים לשמחה. מהענווה הזו יהיה מועדים לשמחה. כי ויאספו ענבים בה השם שמחה. ויאספו ענבים סבלנים, כלומר, ככל שסובלים הוא לא, ומוכנים לקבל את זה, כי גם כשטוב, הם אף פעם לא יחזיקו את זה לעצמם. אז אם הסבלנות שלהם פורצת גדר, השמחה שלהם תפרוץ את כל הגדרות. ויר משה. וייר בסבלותה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות, מודה מעולם לא תפסתי את הפסוקים האלה, לוואי שהתקדמנו שם מילימטר. לכן, שמח ליבי, היגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. ואם השמחה של כל השנה היא הכוח, לשמוח בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה. לא בשיעור שהבנתי, לא בסברה שקלטתי, אלא בזה שאני מצווה. בזה שאני מצווה, בזה שבכלל אני אין סוף. אין לי מעצמי כלום. אני משוחרר מההרגשה הזו. בעשיית המצוות ובאהבת האל. מצוות לאו ליהנות ניתנו. מתי אפשר לקבל את הכוח להרבות בשמחת אהבת האל ובמצוות? באדר. החודש שנועד ללמד אותנו מה זו הענווה, הוא החודש שממנו מרבים בשמחה. החודש שיגלה איך בלילה הוא מתהפך. החודש שיגלה את המן, שעליו דורשים חז"ל את הפסוק לפני שבר גאון, כי זה כל המן, כל עניינו של המן מהשנייה הראשונה עד הסוף, כל עניינו. ומרדכי בגאונות, אני חושב שלא מדברים על זה במגילה, את זה הוא תופס, זאת הנקודה לשבור, זאת הנקודה, לשבור לו את הגאווה, רק הנקודה הזאת. הוא יוצא שמח וטוב לב, וחירו את המן את מרדכי. ומרדכי הזה כל עניינו זה מרי דחי. זה הענווה המוחלטת הזאת. המוחלטת. איך הוא אומר לאסתר? את לא רוצה לצוא, את לא רוצה ללכת למלך, אל תלכי למלך. אל תלכי למלך. ואת ובית אביך, מי זה בית אביה? הוא! אתם יודעים ממי הוא למד את זה? מדוד המלך. ואם לא חפצתי בך, אם כה יאמר, הנה אני אעשה לי כאשר טוב בעיניו. זה התיקון. את עובדת אביך, את באמת חושבת שההיסטוריה עוברת דרך מרדכי? אין מרדכי, אין אסתר! אז אם אין מרדכי ואין אסתר, איך אתה פורש מכל הסנהדרין? ואיך אתה עומד באופוזיציה? ואיך תנהל אחרי זה את המדינה? ואיך תהיה משנה למלך לכל האימפריה? כי אין מרדכי. וכיוון שאני בענווה מוחלטת, אז אין מרדכי קורא המשתחה, וזה כל המלחמה שלו במן, הוא תופס את הנקודה. את המן שבך אפשר לחסל על ידי שאני אגלה את השקר הזה של ויומר המן בליבו. יכול להיות שעשית כזה חסד, אבל אמרת לפני כן בלבך. חיכית לתעודה הקטנה, למילה הטובה, לא גאווה, הרגשת עצמי. ואת המן הזה צריך לדעת לחסל. ומרדכי הצדיק פעם אחת, כאילו לא מובן לנו, הגמרא במגילה מתארת שכשהמן בא לקחת אותו על הסוס, אז מרדכי דורך עליו. והוא צועק, כתוב בנפל העברה, אל תשמח. פתאום הוא בא אליו משניות באבות, מביא לו צ'ונט, משנה, מנחה, שבס. הוא אומר לו, בטח שכתוב, כתוב ואתה על במותמו תדרוך. מה אתה רוצה? מה זה היה? כן! את זה צריך לפרק, כי זה מה שלא יאפשר בעולם שמחה. זה מה שצריך למחות. הנקודה הזאת של הרגשת העצמי, זה המלאק. זאת הנקודה של כל סיפור חודש אדר. אי אפשר להבין את השמחה של כל השנה אם אתה לא תופס שתחנת הדלק לשמחה הזאת. זה המרבין בשמחה של אדר, כי שם מופיעה הדרך, הויספו הנביל בהשם, בהשם שמחה. וזה פילה פלוין, שעם חודש אדר נכנסים למשכן ולמקדש, ושבעזרת השם נזכה במהרה, 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 לויספו ענבים בהשם שמחה וגאולה שלמה.